מותר לי לדבר, אני רוצה להתמקד כמה שאוכל בנקודה מסוימת שלדעתי היא רק רמוזה באגדה. לא ישנה את אותו הדבר בחיים. שהיא רק רמוזה לדעתי באגדה, אבל היא אחת האבני, אבני היסוד המרכזיים בכל ליל הסדר, מאז יציאת מצרים ועד להיום. בתורה בפרשת בו, כשהתורה מצווה על עשיית קורבן פסח, על האכילה ועל השחיטה, התורה משתמשת בביטוי משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם, ושחטו הפסח. כותב רבינו בחיי על התורה, משכו וקחו לכם, זה אותו הלשון שכתוב אצל יוסף, וימשכו מן הבור. מה הקשר לכאורה בין הביטוי שכתוב אצל יוסף שמשכו אותו מהבור, שאנחנו צריכים עכשיו למשוך את השה כדי לשחוט אותו לקורבן פסח? רבינו בחיי, כידוע, אחד מהקדמונים, אחד גם המפרשים המובהקים של הרמב"ן על התורה, הוא עורר אותי לחשיבה נוספת בנושא. יש עוד כמה ביטויים שמקבילים למה שכתוב אצל יוסף. וטבלתם באדם אשר בסף. זה אותו ביטוי כמו שכתוב במכירת יוסף, לקחו את הכותונת, הטבילו אותו באדם כדי לנסות לעבוד על יעקב אבינו שיוסף טרוף טורף יוסף. אני חושב שיש פה עניין מאוד מאוד מהותי. בכל הקורבנות שאדם מקריב לפני הבורא יש מצוות אכילת הקורבן, שגם הבעלים שותף באכילת הקורבן. יש דברים שרק הכהן מותר לו לאכול. בפסח יש ציווי מיוחד, שאת קורבן הפסח כולנו נאכל למשפחותיכם. זה עניין משפחתי. צריך לפני הפסח להימנות כולם לחבורה אחת, לא להוציא שום דבר מן הבית החוצה. אפילו את העשייה של הקורבן פסח, התורה אומרת שחייבים לצלות אותו ולא לבשל. זה לא רק שאלה של טעם, מה יותר טעים לכך. הרב זצ"ל, הרב קוק זצ"ל מפרש שההבדל בין צלייה לבין בישול, אז הרבה אנשים יודעים יותר טוב ממני אולי בצד המעשי, אבל הרב קוק כותב עוד הסבר. בצלייה, בצלי, הכל מונח בתוך הדבר הנצלה, מיני ובי. בבישול אתה גם פולט טעם לכל מה שמסביב, למים ולסיר וכו'. יש ציווי מיוחד בקורבן פסח שהוא יהיה בצורה מרוכזת, אפילו הצלייה שלו, ששום דבר לא ילך למקומות שהם מחוץ למחוז. למה באמת יש ציווי כזה, משמעות כזאת בפסח, שיהיה דווקא למשפחותיכם? למה דווקא הוטבלתם בדם אשר בסף? למה דווקא משכו וקחו לכם אותם הלשונות שכתוב אצל יוסף הצדיק? כל הפירודים שהיו בעם ישראל, השורש שלהם מתחיל מיוסף. יוסף, יעקב אבינו שלח אותו, לך נא ראה את שלום אחיך. אחיך זה לא ביטוי פוליטי כמו שמשתמשים היום, אחיך זה ביטוי אמיתי, עמוק מאוד. לך נא ראה את שלום אחיך והשיבני דבר. יוסף לכאורה לא קיים את השליחות. הוא הלך לראות את שלום אחיו, אבל הוא לא החזיר תשובה ליעקב אבינו. נמנע ממנו מלהחזיר את התשובה. חז"ל אומרים שבגלל חטא לשון הרע בגלל הפירוד שהיה בין יוסף לאחיו, נגזר עלינו לרדת למצרים. מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור, אין הכוונה שהוא היה רק אנוס לרדת למצרים, בגלל שככה נשבוך הוא ציווה. אלא אנוס על פי הדיבור, הכוונה היא על זה שהדיבור, הלשון הרע, היה נפוץ. לכן ירדנו למצרים. כשיוסף פרש מבית אביו, בעצם נחרבה המשפחה. יוסף הלך לדרך רחוקה מאוד, שרק אחרי 210 שנים, הקדוש ברוך הוא אמר לנו שיש לנו את האפשרות לתקן את חטא מכירת יוסף. לפני מספר שנים יצא לי לנסוע לארצות הברית לבקר את פולארד בכלא. נתנו לי אישור להיכנס, ישבתי איתו קרוב לשעה וחצי, שעתיים, עם עוד כמה אנשים. אין ספק שהוא יהודי יותר נורמלי מהרבה אנשים שנמצאים בחוץ. הוא אמר לי שמצד אמו הוא צאצא של הגאון מווילנה. למה הוא אמר לי את זה? שלפני שיצאנו מהביקור ביקשנו להשאיר איתו כמה שירים, שירים בעברית, היה צריך אישום מיוחד לדבר בעברית. אז אמר לי פולארד, תראה, אף על פי שמצד אמי אני צאצא של הגר"א ליטווק, בכל זאת אני מוכן לשיר איתך. על כל פנים, כשעמדנו ללכת, הוא אמר לי, תגיד לי דבר תורה. אמרתי לו, תראה, כל ספר בראשית כולו מחלוקת. קין והבל, אברהם ולוט, יצחק עם ישמעאל, יעקב ועשיו, יוסף ואחיו, לכן ירדנו לגלות. לכן יוסף ירד לבית האסורים. מתי אנחנו שומעים, רואים את העדות שישראל יוצאים ממצרים? זה רק כשאנחנו מוצאים שני בני זוג, משה ואהרון. שאהרון היה גדול ממשה. ובכל זאת, ורעך ושמח בליבו. הוא לא קינה במלכותו של משה רבינו. כשיש חיבור כזה בין הכוחות של שני אחים, אז יש מי שיוציא אותנו מגלות מצרים, ואמרתי לו, זה מה שאני מאחל לך. כשהספר בראשית שלך יסתיים, ושנמצא את אותם המנהיגים שיודעים להתחבר בינם לבין עצמם, אז יהיה להם גם את היכולות, את הדרך, את הרצון, כדי למשוך אותך מן הבור הזה. התורה אומרת לנו בפרשת קורבן פסח, כל עוד שלא תוקן חטא מכירת יוסף, כל עוד שנשאר איזשהו סימן של ויטבלו את הכותונת בדם, סימן של וימשכו אותו מן הבור, עוד לא תוקן חטא הלשון, הלשון הרע, אי אפשר להגיע ליציאת מצרים. לכן אומרת התורה באותם הלשונות, כמו שאומר רבינו בחייו, משכו וקחו לכם. אם כשאנחנו ניגשים לסיפור יציאת מצרים, אנחנו יודעים שסיפור יציאת מצרים זה רק כשאנחנו מקיימים את הכנגד ארבעה בנים דברי התורה. אותו דבר, וצללתם בדם אשר בסף. הרבה ציוויים שהתורה אמרה לנו בפרשת קורבן הפסח, הם מזכירים לנו את התיקון של החטא של מכירת יוסף. כשמכרו את יוסף, כתוב, וישבו לאכול לחם. מה פירוש וישבו לאכול לחם? התורה לא סתם מספרת לנו מה הם עשו. בהלכה נפסק שכשהסנהדרין מוציאים אדם להורג, כתוב שהם חייבים לצום באותו היום. ופה אומרת התורה בדיוק הפוך. על אף שהם גמרו את דינו של יוסף למיטה, וישבו לאכול לחם כאילו לא קרה כלום. אז זה אומרת התורה בקורבן הפסח, אנחנו צריכים להפוך את זה למשהו חיובי. יחד עם הקורבן פסח, האכילת מצה. כתוב במדרש ששיעור חמישה סלעים שנותנים לכהן לפדיון הבן, זה כשיעור השווי שמכרו את יוסף לישמעאלים. דהיינו, במילים אחרות, פדיון הבן הוא בעצם תיקון לחטא מכירת יוסף. וזה לדעתי המקור לכך שבניגוד לכל המצוות, אנחנו תמיד אומרים, עושים מצווה, חתונה, ברית מילה, אחר כך יושבים לאכול. בפדיון הבן המנהג הוא בדיוק הפוך. יושבים לאכול, ותוך כדי הסעודה עושים את פדיון הבן. למה? שזה תיקון של חטא מכירת יוסף. כמו שמכירת יוסף הייתה בתוך תהליך של וישבו לאכול לחם והגיעה ארוחת ישמעאלים ומכרו את יוסף, גם התיקון צריך להיות באותו האופן. לשבת לאכול לחם ואז לתת לכהן את חמשת הסלעים שמזכירים לנו את העניין של מכירת יוסף. וזו הסיבה שהתורה מדגישה למשפחותיכם. התיקון האמיתי של מה שגרם לנו לרדת למצרים, כפי שהתורה מעידה על משה רבינו. משה רבינו, כך כותב רש"י על התורה, אמר, אכן נודע הדבר, זה היה אחרי שהוא שמע שמישהו הלשין לבית פרעה את מעלליו של משה רבינו. אמר משה רבינו, אכן נודע הדבר, אם יש אנשים שמדברים לשון הרע בבית המלכות, אז אני מבין למה אנחנו שוהים כל כך הרבה במצרים. אומר הגאון מווילנה מה היה התיקון לזה בזמן יציאת מצרים, ושאלה אישה מעת רעותה כלי כסף וכלי זהב ושמנות. רעותה לפי ההלכה, רעהו זה בא לאפוקי אקום. שור שיגח את שור רעהו, אומרת הגמרא בבבא קמא, רעהו ולא אקום. פה ביציאת מצרים היה ציווי מיוחד לא רק לקחת את הביזה מהמצרים, אלא גם להרבות את האחדות לפני שאנחנו יוצאים ממצרים. אומר הגר"א, לכן הפסוק מדייק ואומר, ושאלה אישה מעת רעותה כלי כסף וכלי זהב. כשאנחנו בתוכנו נוכל לחיות עם הרגשה של חסד, של הענקה אחד לשני, אז אנחנו בשלים לצאת ביציאת מצרים. בפתיחה לליל הסדר אנחנו אומרים מילים בארמית, קוד דכפין ייתי ויכול, קוד דכפין ייתי ויפסח. מה זה? קוד דכפין וקוד דצריך. אבל המשותף לשני המימות זה שאפשר לשבת לאכול, אפשר להצטרף לקורבן הפסח. והרב זצ"ל, הרב קוק, בעולת ראייה שואל שאלה שמתבקשת מאליה, זה הזמן אז לקרוא לאורחים לבוא אחרי שנועלים את הדלת? זה עושים שבועיים שלוש קודם. על מה אנחנו אומרים כל דכפין ייתי ויכול? אומר הרב זצ"ל, אנחנו באמת לא מזמינים עכשיו את האורח. עכשיו אנחנו באים להבליט מה קרה בזמן יציאת מצרים. יציאת מצרים היא לא הייתה רק יציאה ממקום אחד שהשתעבדנו אליו למקום אחר. יציאת מצרים היא בעצם החזירה לנו, לכל האומה הישראלית, את כל אותם הכוחות הרוחניים שהיו קיימים באומה לפני ירידת מצרים, רק תוך כדי יציאת מצרים היינו באיזה מין תהליך של הקפאה שלא יכולנו להוציא מן הכוח אל הפועל את כל אותם התכונות של חסד שהוריש לנו אברהם אבינו. אברהם אבינו, כשהוא עשה חסד עם כל עובר ושב, כתוב, אנחנו מציינים את זה בסוף ההגדה, זה היה בליל הסדר. אברהם אבינו לא רק נתן לאורחים לאכול מצות, אלא גם הוא לימד אותם את יסודות האמונה, לברך לשם השם. אז זה אומר בעל ההגדה, כשאנחנו עכשיו ניגשים לליל הסדר, הדבר הראשוני שעלינו לחרות, זה שאנחנו מסוגלים לחזור למעשי אבותינו. מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב? כתוב בספר שפת אמת, בשם רבונה מפשיסחה, אדם לא יכול באמת לומר שיגיעו מעשיו באופן ממשי למה שעשו אברהם, יצחק ויעקב. הדיוק בלשון, כותב השפת אמת, זה מתי יגיעו מעשיי, מלשון של מגע, שיהיה איזשהו קשר, איזשהו רצף בין מה שאנחנו עושים למה שבזמנו יקנו לנו אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. על זה אומרים בתחילת ההגדה, כל דכפין ייתי ויכול. לא בתור הזמנה לאורח, שזה עשינו כבר קודם, אלא אנחנו צריכים לדעת שעכשיו בליל הסדר אנחנו חזרנו לעצמנו, חזרנו למה שהקדוש ברוך הוא יצר אותנו כבני אברהם, יצחק ויעקב. והתנוחה, והדבר הבולט ביותר במידותם של ישראל זה להיות רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. על זה אנחנו מכריזים בתחילת ליל הסדר. אנחנו הולכים עכשיו לא סתם לאיזושהי סעודת מצווה כמו שאר הסעודת, אלא זו סעודה שבאה לבטא למי אנחנו שייכים, מאיפה נקודת המוצא שלנו. על אף כל ה-210 שנים שהיו במצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מכור הברזל והחזיר אותנו חזרה לנקודה השורשית הבסיסית מזמן אברהם אבינו. לכן הציווי המרכזי בליל הסדר זה כנגד ארבעה בנים דברי התורה. אין מי שלא מסוגל לשבת סביב השולחן. אפילו הבן הרשע, שאנחנו אומרים לו בתשובה לפי הנוסח בהגדה של פסח, אילו היה שם לא היה נגאל, כותב מרן הרב חרל"פ, אנחנו מדגישים שרק אילו הוא היה במצרים, במצבו כפי שהוא עכשיו, הוא לא היה נגאל. אבל עכשיו שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, אין ייאוש משום אחד מן הבנים. אפילו אותו אחד שאילו הוא היה במצרים, הוא לא היה נגאל, אבל עצם המציאות שאנחנו יושבים ביחד, סביב שולחן של סדר, בארץ ישראל, זה סימן שגם הבנים האלה שייכים אלינו, בין שזה בנגלה ובין שזה בנסתר. זה לא סתם דיבורים באלמה, כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל על התורה, ואשא אתכם על כנפי נשרים, שבאותו ליל הסדר, כך אומר התרגום, הקדוש ברוך הוא לקח את עם ישראל על כנפי נשרים לירושלים להקריב את קורבן הפסח. יש לזה הרבה יותר משמעות מאשר סתם להקריב את הפסח. הירושלמי בעצם בא לומר, המושג האמיתי של להיות בן חורין זה כשאתה מחובר עם ארץ ישראל. שם אתה בעל הבית, שם אתה האדון, זה המקום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שם אנחנו יכולים לבטא את החירות האמיתית שלנו. הרב זצ"ל כותב בספרו אורות שאדם לא יכול להוציא את סגולותיו האמיתיות אלא רק כשהוא נמצא בארץ ישראל במקום הטבעי שלו. שם זה המקום שיש לנו את החירות האמיתית. הגמרא אומרת בכתובות שכל מי שדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה. מתי אדם יכול להיות מחובר לאלוקות? מתי הוא יכול להיות מחובר לעוצמות רוחניות אמיתיות? כשהוא נמצא במקום הטבעי שלו. וזה מה שהיה כבר מאז יציאת מצרים. ואשא אתכם על כנפי נשרים. על זה מוסיף הרב חרל"פ. אותו בן שאילו אנחנו יודעים שהוא היה במצרים במצבו העכשווי, אילו היה שם, לא היה נגאל, אבל כשהוא נמצא פה בארץ ישראל, אנחנו יודעים שזה המקום הטבעי שכל אותם ארבעה סוגים. כנגד ארבעה בנים דיבר התורה. אבי מורי זצ"ל היה מפרש מדי שנה בשנה, שהיה מגיע לקטע שכנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול, אז הוא אומר, לכאורה יש פה משהו בעברית שהוא לא מסודר כל כך. היה צריך לומר, אחד חכם, שני רשע, שלישי תם והרביעי שאינו יודע לשאול. למה חוזרים ואומרים אחד, אחד, אחד? הוא אמר שהפירוש שמדברים על אותו אדם. אפילו אדם אחד לפעמים הוא יכול להיות חכם, ובשעות אחרות הוא יכול להיות רשע חס וחלילה, ולפעמים תם כלפי דברים מסוימים, ולפעמים גם שאינו יודע לשאול. על זה אנחנו אומרים אחד, אותו אחד. כל אלה שמסובים איתנו בשולחן, כל אחד ואחד מאיתנו, יש בו את ארבעה הדברים האלה, את אותם ארבעת בנסיבות מסוימות שתלויות לפעמים בגיל, תלויות לפעמים בשנים, תלויות לפעמים במיקום, כנגד ארבעה בנים דברי התורה. לא מצינו בשום חג שאדם יכול להשלים את החג בזמן אחר חוץ מאשר בפסח. פסח שני. אין את זה שבועות, שבועות שני לא מצאנו. אין סוכות שני, אין שמחת תורה שני. אפילו פורים שאנחנו כל כך אוהבים, אין פורים שני. לא מצאנו. בפסח התורה אומרת, יש פסח שני. מה פשוט? איפה המקור לפסח שני? לפרשת בעלותך, היו אנשים טמאים, למה הם היו טמאים? אומרים חז"ל, הם היו אנשים שיצאו ממצרים, והם נשאו את ארונו של יוסף. ומפאת הטומאה הם לא יכלו לעשות את הפסח במועדו. על זה הם אמרו למשה רבינו, למה ניגרע? איך יכול להיות אנחנו, שנושא ארונו של יוסף, והרי יוסף, כפי שהזכרתי, הוא היה התשתית לכל יציאת מצרים. בגלל מה שנעשה סביבו ירדנו למצרים, ואחרי שאנחנו התעלינו, עשינו את הצד ההפוך ממה שעשו האחים ליוסף. יצאנו ממצרים, איך יכול להיות שאנשים שעוסקים בארונו של יוסף, למה ניגרע? על זה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לעשות פסח שני. חז"ל אומרים, נתגלגלה הזכות על ידם שתינתן לנו תורתה של פסח שני. לא משה רבינו ציווה על פסח שני. בגלל הדרישה של האנשים הטמאים שנשאו את ארונו של יוסף, נתגלגלה הזכות על ידם וניתנה לנו מן השמיים פרשת פסח שני. הנקודה פה, אפילו משה רבינו, גדול הנביאים, לא היה יכול להסביר את המשמעות של פסח שני. פסח שני מתייחס לכל מי שהיה בדרך רחוקה. דרך רחוקה זה לא רק במובן הפיזי של העניין. גם אם יש ארבעה בנים סביב השולחן, ויש גם ילד חמישי שהוא לא נמצא איתנו בכלל, הוא נמצא באיזושהי דרך רחוקה, כפי שהזכרנו בהתחלה, שזה מה שנתגלגל על יוסף הצדיק. לך נראה את שלום אחיך, הוא הלך למטרה טובה וטעה בדרך. וירגשהו איש את אחי אנוכי מבקש, והוא לא השיב תשובה ליעקב אבינו. אז זה אומרת התורה, בפסח יש מושג שגם מי שהיה בדרך רחוקה בכל המובנים, הוא יכול להשלים את התא המשפחתי, להצטרף למשפחה, אם לא בתתווה בניסן, אז בתתווה בחודש אייר. קראתי פעם סיפור על יהודי שזכה להכניס את בנו לעול המצוות. הוא אמר לבן, תראה, עכשיו שאתה נהיה בר מצווה, אתה צריך לדעת שצריך שהתפילים יהיו באמצע הראש, ולא לדבר בשעת התפילה, ולשמוע לקריאת התורה, ולהגיד אחר כך שלום לרב, וכל המשתמע מזה. הילד בתמימותו הרים את הראש ואמר לאבא, אבא, ומתי אתה תהיה בר מצווה? זה סיפור אמנם חיוך, אבל הוא עמוק עמוק. אנחנו מדברים על ליל הסדר, אנחנו מדברים על ארבעה בנים דברי התורה. אסור לנו לשכוח גם את האב. האב הוא זה שמצווה בויגדת לבנך. וכמדומני שדיברתי על זה בשנה שעברה, שהשיא של ויגדת לבנך זה לא רק הדיבור בפה, אלא לחיות את כל המאורעות של ליל הסדר. החוויה של ליל הסדר יש לה עוצמות הרבה יותר גדולות מאשר הדיבור בפה. כשרואים שבני הבית הם יודעים שיש ארבע בנים, הם יודעים אפילו לפעמים לצערנו שיש גם מי שנמצא בדרך רחוקה והוא ישלים את זה בפסח שני, ובכל זאת, כולם יושבים ביחד, זה והגדת לבנך הגדול ביותר שיכול להיות. דבר כזה, ילדים לעולם לא ישכחו. שיש דו שיח, שאפשר לדבר, ושיש לנו מה לדבר, ולא חסר נושאים סביב ההגדה, אין דבר אחד בהיסטוריה שלא מרומז במה שאנחנו קוראים בהגדה. החל ממה שהזכרתי מיוסף הצדיק, וכל המשברים שעברו עליו ועליו. כשיוסף חזר אחרי הרבה שנים לביתו של יעקב אבינו, אומרים חז"ל שהוא שלח לו עגלות. עגלות לא רק כפשוטו, אלא להזכיר לו שהוא למד איתו בשעתו את סוגיית עגלה ערופה. מה יוסף רוצה לומר ליעקב אבינו? שהוא אחרי 22 שנה זוכר סוגיה שהוא למד איתו? או שהוא רוצה להגיד לו אולי ש-22 שנה הוא עוסק באותה סוגיה? בעולם הישיבות אומרים שיעקב לפני שירד למצרים הוא שלח את יהודה לפתוח לישיבה. ישיבה זה לא מילת גנאי. למה הוא שלח את יהודה? אם יוסף שולח לו עגלות להראות לו שהוא זוכר את סוגיית עגלה ערופה במסכת סוטה, אז שיבקש מיוסף, מי עכשיו תהיה ראש ישיבה? למה הוא צריך לשלוח את יהודה למצרים לפתוח ישיבה? העולם, בעולם הישיבות אני מתכוון אומר, אם יש רב כזה או תמיד חכם כזה, ש-22 שנה הוא לומד את אותה סוגיה, ראש ישיבה הוא לא יכול להיות. צריך גם ללמוד מסכתות אחרות. אבל מה המשמעות של מה שיוסף אמר לו? סוגיית עגלה ערופה. הוא סתם באמת רצה להזכיר לו שהוא לא שכח תלמודו. מה היסוד של עגלה ערופה? עגלה ערופה כתוב בתורה שזקני בית דין יורדים למקום שמצאו את החלל והם צריכים להתוודות ידינו לא שפכו את הדם הזה. שואלים חז"ל, וכי עולה על הדעת שהסנהדרין שופכי דמים שהם צריכים להתוודות על כך? אומרת הגמרא, הם מתוודים על משהו אחר. שלא היה מציאות שהגיע אלינו לעיר או לבית אורח ולא ליווינו אותו בדרך. מפני שאנשים שרואים כשהמארחים לא מתייחסים אליו כמו שצריך, אז הוא נהפך לאדם שהוא למטרה קלה. אם מלווים את האורח, סימן שהוא אדם שמתייחסים אליו. רב אריה לוין היה מידוע שהיה מגיע כל פעם לבית חולים לבקר חולים, היה ניגש לאחיות ושואל האם יש פה חולה שאף אחד לא מבקר אותו, ואליהם הוא היה ניגש כדי שהצוות הרפואי יתייחס לאותו חולה ברצינות. רב אריה לוין הוא הקרוב שלו, רב אריה לוין הוא קבוע בא לבקר אותו. זה לא פטרנו ולא לביאה. אמר יוסף ליעקב אבינו, אתה הרי שלחת אותי, לך נא ראה את שלום אחיך. כל מה שירדתי למצרים, זה היה בעצם הקיום של השליחות של יעקב אבינו. לולי שיוסף הגיע למצרים, לולי שהוא היה משנה למלך, אז לא הייתה תקומה, היה רעב גדול בארץ, לא היה מי שידאג לשלומם. על זה אמר יוסף ליעקב אבינו, כשציווית אותי, לך נא ראה את שלום אחיך, משמיים סביבו שהדרך לקיים את השליחות שלך יהיה דרך סיבובים ארוכים מאוד של 22 שנה שיוסף נתמנה למלך במצרים, ועל ידי כך היה פורקן ליעקב ולבניו להוריד אותם ממצרים. כשיעקב ציווה אותו, ראה שלום אחיך והשיבני דבר, פה יוסף בעצם משיב לו דבר. קיימתי את השליחות שלך. היסוד של הירידה למצרים התחיל בגלל חטא הלשון הרע, אבל יוסף בעצמו תיקן על ידי כך שהוא היה ערב כמו אותם זקני בדין בעגלה ערופה, לא פטרנו ולא לביאה. לא שכחנו את האחריות שיש לנו גם כלפי אנשים אחרים. חז"ל אומרים, ואולי בזה אני אסיים, תסלחו לי שאני קצת מקצר, יוסף, שהוא בעצם האורח הסמוי שלנו בליל הסדר, עמד בניסיונות לא קטנים במצרים. איך הוא עמד בניסיון? זה פשוט, ילד בן 17, יפה תואר, יורד למצרים. אומרים חז"ל, דמות דיוקנו של אביו נראתה לו. בירושלמי כתוב, דמות דיוקנה של אמו נראתה לו. מה יש בדמות דיוקנה של אמו שאין בדמות דיוקנו של יעקב אבינו הבכיר שבאבות? למה זה לא מספיק לפי הירושלמי כדי לעמוד בניסיון? הפירוש הוא כך. האבא בדרך כלל מחנך את הבן למה שכתוב, מה מותר, מה אסור, מה כשר, מה טרף. האמא בדרך כלל יש לה תפקיד לא פחות חשוב. אל תיטוש תורת אמך. הפסוק הזה בספר משלי הוא המקור ההלכתי שאסור לנו גם לדלג כל אחד וכל עדה על המנהגים שלה. משום אל תיטוש תורת אמך. בא ירושלמי ואומר, יוסף במצב, כפי שהיה במצרים, אם הוא היה רק נזכר במה שמותר ובמה שאסור, יכול להיות שהיה מוצא איזשהו היתר לעגל את הפינות. אבל בגלל שדמות דיוקנה של אמו נראתה לו, הוא ידע שיש מושג גם של אל תיטוש תורת אמך, אפילו דברים שהם לא בדיוק הלכה של מותר ואסור, זה מה שנתן את הכוח ליוסף לעמוד בניסיונות שהיו במצרים. סיפר לי מורה של בית ספר מסוים שבאזור רמת גן מורה בבית ספר חרדי קיבלה טלפון לברר על אחת מהתלמידות שלה לשעבר ושאלו שאלות מה טיבה של פלונית וכו', ואחת השאלות ששאלו האם היא בחורה ישרה או לא, והמורה גמגמה. מי ששאל בטלפון אמר תודה רבה. אחרי שבועיים שלוש המורה הזו שומעת שהזוג הזה התארס. המורה מיד מיהרה להתקשר לאותו אחת שהתקשרה אליה, בגלל שהיה לה איזושהי נקיפות מצפון, אולי בזה שלא בדיוק עניתי, אז אולי זה עצר קצת את התהליך. אמרה לה אמא של החתן, בגללך הזוג הזה מתחתן. אנחנו משפחה של סוחרים, ואני לא מדבר חס וחלילה להוציא שם על סוחרים, אני רק אספר סיפור אמיתי שלהם. ולפעמים יש דברים שאולי קצת מעגלים פינות, אחרי זה משלימים. אם היית אומרת לנו ולא היית מגמגמת שהבת הזו היא מאוד ישרה, אז היינו מבינים שאצלנו בבית היא לא תסתדר. יהיה יותר מדי דברים שיצרו לה. אחרי ששמענו את התשובה, אז ידענו שאפשר להמשיך. יוסף נזכר באל תיטוש תורת אמך. גם לא עיגול פינות. אל תיטוש תורת אמך, כפי שהבאתי מהמקור בתשובות הרשב"א, אפילו את המנהגים, בפרט שמגיע חג הפסח. הכל נלמד מיוסף הצדיק. ובעזרת השם, בחג הפסח הקרוב, כתוב הרמח"ל, שבכל מועד ומועד, כל אותם העוצמות הרוחניות שירדו משמיים בשעתו בפעם הראשונה, הן חוזרות אלינו מדי שנה בשנה, באותו לילה, בליל הסדר, וכמה שאנחנו נשאב, כמה שאנחנו נהפוך את עצמנו לכלים גדולים שנוכל באמת לקבל את אותו חירות שירדה לעולם בזמן יציאת מצרים, החירות הגופנית והחירות הנפשית, שבעזרת השם שיהיה לכולנו פסח כשר ושמח. אני מתנצל שאני סיימתי בזמן, מפני שכפי שהרב קציר אמר, יש לי באמת חתונה מיוחדת של כלה שנדחתה החתונה שלה יום לפני החתונה בגלל ניתוח דחוף, אז מספיק איחרו את זה, לא כדאי שאני אחר גם.